הארץ. למה? מפני שעשה בעולם בא במידה מסוימת על שלמותו, כשברוך הוא ברא עולם, ועכשיו יש כביכול מקום לשכינה למטה. יש, כשברוך הוא יכול להשרות את שכינתו בעולם. הוא לא מסולק מן העולם, וחז"ל יש שהחטאים הראשונים סילקו את הקדוש ברוך הוא מהעולם, חטא אדם הראשון סילק מידה אחת, ואחר כך חטא קין וכן הלאה, ועכשיו להפך, עכשיו הקדוש ברוך הוא יכול לשרות בעולם, אז יש לפניו שמחה, כי היום העולם בא על תיקונו. הרמב"ן הרי מסביר בסוף ספר שמות, שלכן ספר שמות מסיים בהקמת המשכן, מפני שזה ספר הגאולה, ובהקמת המשכן אז שבו אל מעלת אבותם. הקדוש ברוך הוא מתייחד עם הצדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, ובמצרים הקדוש ברוך הוא לא מתייחד עם ישראל, ועכשיו כשזוכים להקים את המשכן, אז שבו במידה מסוימת אל מעלת אבותם, אז לכן זה גמר הגאולה ממצרים. אז השמחה היא עצומה. יש בספרים שהיה יכול להיות ביום הזה כבר ביאת משיח. אמנם עוד לא היה בן דוד, אז היה מלפני דוד, היה משיח, מישהו לפני דוד. אז בא החטא של בני אהרון, והחטא של בני אהרון מונע את זה. יש כבר קלקול. נכון שבני אהרון הייתה להם מטרה טובה, היו צדיקים גמורים, ונאמר להם בקרבתם לפני השם וימות, והם התקרבו אל הקדוש ברוך הוא מאוד במעשה הזה, אבל בכל זאת הייתה איזה טעות. מה היה הטעות? דנו הרי בחז"ל מה הייתה הטעות, מה גרם לטעות, אם שהיו שטויי יין או שלא שאלו את משה רבינו, כמה דברים בחז"ל, אבל הייתה טעות כלשהי בבני אהרון. הם היו צדיקים גמורים, אנחנו ודאי לא יכולים לשפוט אותם, משה אומר עליהם שאולי הם גדולים ממשה ואהרון, אבל באיזשהו מקום הייתה טעות, וזה גרם שעוד אין תיקון העולם. עוד צריך עוד כמה אלפי שנים לסבול עד שהעולם בא על תיקונו. מעט הקדוש ברוך הוא זה היה כדי לענוש את אהרון. הרי אהרון חטא בעגל, והתורה אומרת, ואהרון התענף השם מאוד להשמידו, להשמיד לגמרי את אהרון, והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא, ותפילה עושה מחצה, אז נשמדו רק חצי בני אהרון, לא כל בני אהרון, אבל אהרון נענש על חטא העגל. נדב ואביהו בעצמם נענשו גם על חלקם, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו בהר סיני, אז השם נפרע מהם כאן. אבל יחד עם כל העונש הזה, זה גם ללמד, התורה אומרת שזה בשביל ללמד, בקרובי יקדש ועל פני חולם יקבד, הידי שהשם עושה דין בצדיקים, אז מתיירא ומתעלה ומתהלל, כמו שחז"ל אומרים, שיראו כמה חמור המשפט של הקדוש ברוך הוא, אפילו על עבירה קטנה, על הטעות הכי קטנה, המשפט חמור, וזה צורך גם בשביל שיבינו מה זה המקדש שהם עכשיו זוכים, שיהיה בתוכם, יקבלו מורה מקדש, שכל טעות במקדש יכולה לעלות בקורבנות. אחרי זה אהרון הרי מצטווה שיין ושחל תשת, ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור, שידעו להיזהר בעבודות המקדש. אז לכן אסור לכהנים לשתות יין בעבודת המקדש, שמא יטעו ויכשירו עבודה פסולה וכדומה. ודאי שאם הקדוש ברוך הוא מדקדק עם נדב ואביהו, ודאי זה דקדוק כמו עם הצדיקים, דק מן הדק כחוט השערה. אבל כדי להודיע שהקדוש ברוך הוא מדקדק, שהעולם הוא לא הפקר, אלא, והמשכן ודאי לא הפקר, המשכן עוד יותר מכל מקום אחר בעולם, השכינה שורה שם, אז צריך מאוד להיות זהיר. אם ישחוט קורבן פסח רגע לפני השקיעה, אז הוא יצא ידי קורבן פסח, ישחוט קורבן פסח רגע אחרי הזמן, אז הוא חייב קראת, כי לא יקריב קורבן פסח במועדו. אם הוא שוחט אותו מחוץ למקום שלו, אז הוא חייב קראת מדין שחוטי חוץ, וגם עד שלא יקריב קורבן פסח, אם שוחט אחרי הזמן, גם חייב שחילל יום טוב שלו לצורך. לפעמים זה גם יכול להיות שבת, או שערב פסח בשבת, או שפסח בשבת. יכולים להיות כמה חיובים וההבדלים כחוט השערה, מתי הפסח קשר. אמה אחת לפנים מהפתח אז הוא קשר, אמה אחת מחוץ לפתח הזרה אז הוא פסול וחייב קרת. הדקדוקים הם מדויקים, התורה לא הולכת בערך, התורה הולכת מדויק. ביום הכיפורים כהן גדול אם יקריב ביום הכיפורים קטורת שאינה דקה מן הדקה, יכול להיות שהוא חייב גם על הקטורת הזאת וגם על שאר העבודות שהוא עושה באותו יום בתור ביאה ריקנית, כי כל העבודות יהיו פסולות ונכנס לחינם אל הקודש, אל קודש הקודשים. ולפעמים זה גם חילול שבת וחילול יום הכיפורים על כל פנים, וחלק מהעבודות גם לבישת שעת נס, הכל מפני שהקטורת אולי לא הייתה דקה מספיק, לא הייתה דקה מן הדקה. לא יודע, לא מצאתי מפורש שאם הקטורת לא דקה מן הדקה היא פסולה, אבל יכול להיות שזה פוסל את הקטורת, והוא מכשיל גם יהודים אחרים, מכשיל את אלה ששורפים את הפרים, את הפר והשעיר, מכשיל את מי שמשלח את השעיר לעזאזל, כי כל העבודה לא שווה כלום, רק כי הוא לא דקדק בקטורת, שתהיה דקה מן הדקה, או באחד משאר הדברים. אז הדברים מדוקדקים מאוד. זה לא רק בעבודה, גם בשאר הדברים. יכולים שניים לברור בוטנים מתוך שקדים בשבת, והאחד יהיה מותר לכתחילה והשני חייב סקילה, כי זה שרוצה את הבוטנים אז הוא ברר אוכל מתוך הפסולת, וזה שרוצה את השקדים אז הוא ברר פסולת מתוך האוכל. למרות ששניהם למראית עין עשו אותו דבר, אותה פעולה, אבל המחשבה קובעת אם זה מותר לכתחילה או חייב סקילה. וזה לא הדוגמה היחידה, זו דוגמה אחת הלכות שבת, שהמחשבה או הבדלים דקים יכולים לקבוע. כשאנחנו עכשיו בתוך 30 יום קודם הפסח, זה הרי גם בפסח צריך לדעת שחמץ בפסח זה במשהו, אמנם נכון שזה רק מדרבנן, מדאורייתא חמץ בטל בשישים, אבל מדרבנן חמץ בפסח זה במשהו. ויש הרבה דברים בפסח שהם דאורייתא. בקורבן פסח יש יותר מצוות עשה ולא תעשה מבכל קורבן אחר, לא להותיר מן הבשר ולא לשבור עצם וכל דבר אחר. כמה וכמה מצוות בקורבן פסח, כמה שיעור שבירת עצם אומרת הגמרא, כמו שיעור פגימת סכין של שחיטה. כמה זה שיעור פגימת סכין של שחיטה? זה שיעור דק מן הדק. אם אתה מעביר את האצבע על הסכין והיא קצת נתקלת במשהו, אז הסכין פגום ופסול לשחיטה. אז כך אם פגמת קצת את העצם, כך שאם תעביר את האצבע היא תרגיש את המקום שפגמת, אז זה כבר לאו דאורייתא של שבירת עצם בפסח, כבר חייב מלכות. רש"י אומר שפסח הוא להשם, שצריך לעשות את כל עבודותיו דרך פסיכה ודילוג. לא יודע איך עושים את זה, בטח לא צריך לקפוץ כששוחטים את הפסח, כי זה ודאי יפסול את השחיטה. אבל להרגיש את המהירות שהייתה, שהחיפזון במצרים היה דקדוק כחוט השערה, עד רגע זה עדיין נמשכת גזירת ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והנה הגיע בדיוק שעת חצות, נגמרו 400 שנה, ישראל יצאים לחירות. ייקח לפרעה עוד כמה דקות להגיע אל משה ואהרון ולצעוק קומו צאו מתוך עמי, אבל בעצם עם תום 400 שנה כבר אין למצרים שליטה עליהם. בדיוק בחצות הלילה השם גזר על אברהם אבינו בחצות הלילה ברית בין הבתרים, עברו 430 שנה, כמו שרש"י מסביר ש-30 שנה היה מברית בין הבתרים עד שנולד יצחק אבינו, ועכשיו בדיוק בחצות הלילה נגמר כל השיעבוד, אין יותר שליטה למצרים עליהם, קומו וצאו מתוך עמי. כחוט השערה התורה היא מדוקדקת מאוד. הייתה לי החוצפה להתלוצץ לפני הרב, אמרתי שחטא העגל ובחטא העגל היו אשמים הדייקנים. למה? כי משה רבנו אומר, הוא יבוא בשש שעות, הוא לא בא, אז מה אומר יהודי אחר? אומר, נו, לא בא בשש, יבוא בשבע, יבוא בשמונה. מה אומר הדייקן? משה לא בא, עושים עגל. אז הרב כעס עליי, ולא על זה שעשיתי בדיחה, אלא מה, אין דבר כזה, לא בא בשש, יבוא בשבע. אם משה אומר בשש, אז זה בשש, ולא בשבע. ולא דיבר רק על משה, אלא שכך בן אדם צריך להיות. ומשה לא, את משה הרב לא חינך, אלא אותי הרב רצה לחנך. שאם אומרים בשש, אז צריך לבוא בשש, ולא בזמן אחר. צריך להיות, אדם צריך להיות נאמן לדיבור שלו. הרב הקפיד על כאלה שלא מדייקים, הרב בעצמו היה מדייק מאוד לבוא בזמן לשיעור, כשהיו מזמינים אותו לחתונה, היה בא בזמן למרות שידע שהחופה לא תהיה בזמן, אבל אמר שהחתן ודאי תרוד וכל מיני מחשבות אחרות, שלפחות לא יצטרך לחכות לי, שהדאגה הזאת תרד מעל הראש, אם הרב היה מסדר קידושין, אחרת הרב היה בא לפני אחרי הקידושין, אבל כשהיה צריך לסדר קידושין, אז הוא יהיה בזמן. כל האחרים יאחרו כמה שיאחרו, הרב צריך להיות בזמן. אמנם הרב לא כעס על אנשים בגלל אי הדיוק, אבל הרב בעצמו היה מהדייקנים הגדולים. כעס פעם על מישהו שבגללו הפסיד 10 דקות. חז"ל אמרו בפרשת השבוע, והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, אין צריך לומר בין חמור לפרה, שהם מובדלים, הם כל אחד יכול להכיר מה חמור, מה פרה, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, בין נשחת חציו של קנה לך נשחת רובו. הוושת נגיד נשחת בסדר, אבל הקנה צריך גם כן לשחות את רוב שני סימנים. אז בין נשחת חציו של קנה לנשחת רובו, וכמה בין חציו לרובו כחוט השערה, שאותה בהמה עצמה, אם נשחת משהו יותר, אז היא כבר כשרה, יכול לאכול ממנה אפילו הצדיק הכי גדול. אבל מתחילה צריך לשחות את כל הסימנים, אבל בדיעבד, אם נשחת רוב שני סימנים, יכול לאכול ממנה הצדיק הכי גדול. ואותה בהמה עצמה, אם נשחת רק סימן וחצי, אז היא נבלה, ומי שאוכל ממנה חייב מלכות, כמה בין רובו לחציו, חוט השערה. ואמרו חז"ל, אם אתם מבדילים, הרי אתם שלי, ואם לאו, הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. אותה בהמה עצמה, רק בגלל שנשחת קצת פחות, אז אתה לא שייך לדת השם, אתה שייך חס ושלום לנבוכדנצר וחבריו. כי התורה היא בדיוק, לא בערך מדיוק. חז"ל אחר כך עושים לפני סייגים כדי שלא יבואו לידי עבירה, אבל התורה עצמה היא מדויקת. המבדיל בין קודש לחול, אותו דבר בהבדל קטן, יכול להיות קודש, יכול להיות חול. חז"ל אמרו שאדם צריך לראות כאילו הולך באמצע בין שני שבילים, בצד אחד יש שלג, שלג קר מאוד, לא סתם שלג, אלא שלג שקופאים בו, ובצד שני יש אש, אם אתה נוטה קצת ימינה אתה מסתכן בזה, אם אתה נוטה קצת שמאלה אתה מסתכן בזה, אתה צריך ללכת בדיוק בדרך שהתורה מטווה לך. אז לכאורה קשה, נכון שיש דברים שמותר ואפילו שמצווה לעשות אותם, יש דברים שאסור לעשות אותם, הם אין גם באמצע שטח הפקר, אם לא מאגר שטח של רשות, שאני לא חייב לעשות, אבל אני גם לא נאסר עליי לעשות. אדם חייב בפסח לאכול מצה, אסור לו בפסח לאכול חמץ. מלפפונים, אם ירצה יאכל, אם ירצה לא יאכל. כתוב בתורה אם כן לאכול מלפפון או לא לאכול מלפפון. מה הגדר בזה? איך אפשר לומר שאין דבר באמצע בין המצווה ובין האיסור? אבל זה כן כך. באמת אם הוא אוכל בפסח מלפפון כי הוא אוהב מלפפון, אז זה מצווה, זה שמחת יום טוב. אבל נגיד שביום אחר, לא בפסח, הוא אוכל את המלפפון. הרי יש הרבה דברים שמותר לי לעשות, אני לא חייב לעשות. אבל יכול להיות בכל זאת, אני צריך לדאוג לשלמות הגוף שלי בתור עובד השם. נכון שאני יכול לאכול מלפונים, אני יכול לאכול עגבניות, אבל אני צריך לדאוג לגוף שלי שיהיה שלם בעבודת השם. אז לאכול את המלפונים או את העגבניות או מה שהחלטתי לאכול בצורה שהכי תועיל לעבודת השם שלי, כמו שהרמב"ם מסביר, על בכל דרכיך דאי, שלאכול כדי להיות בריא ושלם בעבודת השם. אם יש גם הבדל במחיר בין מלפפונים ועגבניות, אז גם זה אני צריך לשקול. אם אני יכול לעמוד במחיר של זה, או יכול לעמוד במחיר של זה, וכן עוד שיקולים. אבל בסך הכל השיקולים יהיו עד כמה אני יכול לפעול לעבודת השם. אולי גם זה חלק מעבודת השם, לא לחשוב יותר מדי על כל מלפפון שאוכל, כי גם זה יפריע לו לעבודת השם. אם יהיה עצבני מדי וכל הזמן יצטרך לחשוב אם המלפפון הזה בסדר או לא בסדר. אבל אצל הבית יוסף היה לו מלאך שהיה מוכיח אותו, אם אכל מלפפון יותר מדי אז המלאך הוכיח אותו. אנחנו לא בדרגה של בית יוסף, אבל צריך לדעת שהמעשים שלנו הם מצוות או עבירות. כשאדם אוהב דברים רק הם טעימים ולא בשביל לעשות רצון השם, אומר החינוך שהוא אוהב, עובר על ואהבת את השם וככה בכל לבבך, כל האהבה שלך צריכה להיות לקדוש ברוך הוא. מותר לאהוב יהודים, צריך אפילו לאהוב יהודים, אבל זה בתור חלק מעבודת השם. היות והשם ציווה לאהוב יהודים, אז אני צריך לאהוב יהודים, צריך לאהוב את התורה, זה חלק מעבודת השם, אהבת התורה. אבל לאהוב דברים רק כי הם טעימים, זה לא חלק מעבודת השם. אנחנו לא במדרגה לחשוב עד כדי כך, אבל האמת היא שאין רשות, הכל או מצווה או איסור. אם אני עושה במטרה הרצויה ובכמות הרצויה וכדומה, אז זה מצווה, ואם אני עושה אחרת, אז זה בעצם איסור. רק אנחנו לא יכולים לשבת עם העצבנות הזאת. האם לאכול היום 101.5 גרם מלפפון, או אולי מספיק לי 87.3 גרם, אז אני לא יכול לחיות ככה. אז אני מוכרח לאכול לפי מה שאני מבין שטוב בשבילי. אבל בעצם אין רשות בעולם. הכל, או אם זה מקרב לעבודת השם, אז זה מצווה, ואם זה מרחיק מעבודת השם, אם זה מדבק בעולם הזה, אז זה עבירה, זה לא מצווה. בשבת, ביום טוב, צריך לענג את השבת, אז גם זה מצווה, לאכול דברים שמענגים, אז זה שוב מצווה. הדין הוא ש... עבד שפועל יכול לחזור בו בחצי היום. אם אדם קבע עם חברו, אני אעבוד עשרה השבוע, ביום שלישי נמאס לו מהעבודה, אולי הציעו לו עבודה יותר טובה, מותר לחזור בו. נכון שזה לא יפה לעשות זה, איפה שיש הפסד לבעל הבית, הוא לא יכול לחזור בו. אבל איפה שאין הפסד לבעל הבית, יכול לומר, תחפש פועל אחר, תשלם לי בעד היומיים וחצי שעבדתי אצלך, שער השבוע תקרא לך פועל אחר, יכול לחזור בה אפילו בחצי היום. למה? אומרת, מה? כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני ישראל יהיו משועבדים כעבד. עבד לא יכול לחזור בו. אני בן חורין, אני יכול לחזור בי. מחלוקת בפוסקים איך אם התנה מפורש עשה קניין שלא יחזור בו, אבל צריך לעיין בפוסקים. אבל באופן כללי, אם אדם הזכיר את עצמו לזמן, הוא יכול לחזור בו. לעומת זה, אם אדם קבלן לא פועל, הוא לא יכול לחזור בו. מה זה קבלן? למשל, אמר, תקצור לי את השדה שלי תמורת 100 שקל. אני לא קובע לך כעת את הזמן, בכמה זמן תקצור? אני מניח שלא תקצור אותה עד חנוכה, צריך לקצור בונת הקציר. אבל אני לא אומר לך בדיוק כמה זמן ייקח לך לקצור את השדה. כשתקצור את השדה, תקבל 100 שקל. זה קבלן, שהוא לא מקבל לפי זמן, הוא מקבל לפי תוצרת. אז זה לא יכול לחזור בו באמצע, אלא אם קורה אונס, אבל כשאין אונס הוא לא יכול לחזור בו. מה החילוק? למה זה לא נקרא עבד וזה נקרא עבד? כי אם התורה אמרה, כי לי בני ישראל עבדים, מה ההבדל אם פועל או קבלן? למה פועל אם הוא לא יוכל לחזור בו נקרא עבד, וקבלן אם הוא לא יוכל לחזור בו לא נקרא עבד? אני חושב שההבדל הוא, קבלן מוכר תוצרת. תוצרת התורה מסכימה שנמכור בשבט ישראל על אדמתו, אז פלוני מוכר לפלוני דגן, והשני מוכר לו תירוש או יצהר, כל אחד מוכר מפרי אדמתו ומעמל ידיו לזולת. אז זה לא עבדות, זה ניחא לתורה בזה. לעומת זה הפועל מוכר משהו אחר, מוכר את הזמן שלו. את הזמן אסור למכור, הזמן שייך לקדוש ברוך הוא, זה עבדות, מי שמוכר את הזמן שלו לבשר ודם. אנחנו עבדי השם, יצאנו במצרים מעבדות לחירות, מעבדות בשר ודם לעבדות להשם. אז את הזמן אתה עוד לא רוצה שיהיה מכור. אם אתה מוכר, אז רק באופן שאתה יכול לחזור בך, שאחרת זה עבדות שאתה מקבל עליך. כי אין זמן של רשות, הזמן צריך להיות קודש להשם. אלא מה? חלק מעבודת השם גם שאני אתפרנס, ואם יש לי אישה אני גם חייב בפרנסת אשתי, ואם יש לי ילדים אני גם חייב בפרנסת הילדים. אז זה חלק מעבודת השם, אבל לא למכור את הזמן לבשר ודם. הזמן צריך להיות לעבודת השם. חלק מחג הפסח זה גם שמירת הלשון. למה שמירת הלשון? הרי האריזה למה שמה זה פסח? פסח, שהפה מדבר. בליל הסדר כל המרבד ספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. אז הפסח, דברי ישירות ותשפחות לקדוש ברוך הוא, מספר ביציאת מצרים, אומר את ההלל, אז הוא משבח את הקדוש ברוך הוא. אז פסח כמו שהוא זמן של תיקון האכילה, שאני אוכל רק דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא מרשה לי לאכול, גם צריך להיות זמן של תיקון הדיבור, שאני מדבר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדבר. וגם בזה הגבול לפעמים דק מאוד. יכול אדם לדבר אל חברו קשות, וזה נובע מהרצון להוכיח אותו על דבר שהוא עשה לא בסדר, אני רוצה לתקן אותו. זה גם מצווה בין אדם למקום שלא יעשו נגד רצון השם, וגם מצווה בין אדם לחברו שהוא יקבל גן עדן ולא גיהינום. וזה יכול גם לנבוע מתוך יצר, אם אפשר לקנטר אותו, אני יכול להראות לו שאני יותר צדיק ממנו, הוא לא בסדר, אני כן בסדר. גבול דק מאוד בין המצווה ובין האיסור בשמירת הלשון. איפה התוכח? לכן חז"ל אפילו אמרו שגדולה ענווה לשמה יותר מתוכחה שלא לשמה, או אפילו יותר מתוכחה לשמה, שלפעמים אדם נמנע מלהוכיח מתוך ענווה, וזה עדיף על שכן יוכיח. מפני שהגבול כאן דק מאוד, אדם מאוד יכול להיכשל. חז"ל הרי אמרו על פנינה, פנינה מרגיזה את חנה, מדי עלותה בבית השם כן תכעיסנה. חז"ל אומרים שאתה שואלת את חנה, נו, כבר קנית בגד לבן שלך? אין לך בן, סליחה. כבר תפרת חליפה חדשה לבן? אין בן, סליחה. ככה הייתה מרגיזה את חנה, מדי עלותה בבית השם. אומרים חז"ל שפנינה לשם שמיים התכוונה. למה? היא רצתה שחנה תתפלל, כמו שבאמת חנה בסוף התפללה וזכתה לבן גדול העולם, שמואל הנביא, שחזה אמרו שבבחינה מסוימת הוא שקול כמו שבע אהרון, גדול שבעולם. אז פנינה יש לה מטרה טובה, ואני חושב שזה מדויק בפסוק, מדי עלותה בבית השם כן תכיסנה, משהו שבבית אף פעם לא הייתה מכיסה אותה. כי כל המטרה שתתפלל, והמקום לתפילה זה שילה, מקום המשכן, זה המקום לתפילה. אז כל השנה פנינה חיה איתה בסדר גמור. רק כשעולים לרגל, אז פנינה פתאום נזכרת להגיד את חנה, כדי שחנה תתפלל, ובאמת הצליחה בזה. מצד שני אומרים בחז"ל שהיה עונש נורא לפנינה על המעשה הזה, שעל כל בן שנולד לחנה מתו לפנינה שני ילדים, עד שבסוף בבן החמישי אז פנינה כבר באה אל חנה ואמרה, תקחי את שני הבנים האחרונים שלי רק שלא ימותו. אז הם נשארו בחיים, אבל כביכול כבתו בנים של חנה, לא בנים של פנינה. לכן חנה אומרת בתפילה שלה, עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה, שלי יש עכשיו שבעה ולה אין אף אחד. אז למה מגיע לעונש נורא כזה? אם היא עשתה טובה לחנה, ובסך הכל חנה מזה קיבלה בן כל כך גדול ומוצלח, וממנו יצאו אחר כך עוד דורות לפי דעה אחת, גם יואל הנביא היה מבני חנה. אז למה נענשה פנינה? אז שמעתי ממורי ורבי רב חיים שמואלביץ שלפגוע בבן אדם זה כמו אש. אם אתה מכניס את היד לאש, עוד לא חשוב עם איזה כוון אתה מכניס את היד לאש, אתה נכווה. ולעני יודעתי אי אפשר לומר כך. אז במחילת כבוד רב חיים, אבל לעני יודעתי אי אפשר לומר כך. אלא הכוונה היא, ואולי רב חיים לזה כיוון, גם אם לא אמר פרש, שצריך נורא להיזהר כשמכניסים את היד לאש. אם הכוונה של פנינה הייתה באמת רק שחנה תתפלל, היא לא הייתה נהנשת. אלא שכנראה שלפנינה היה איזושהי נקודה שגם רוצה להרגיז את חנה, אלא שפנינה היא צדקת, היא יודעת שאסור להרגיז את חנה, אז היא כל השנה מתאפקת ולא מרגיזה את חנה. כשמגיעים לבית השם, שם יש לה כבר תירוץ, אני רוצה שהיא תתפלל, אז בהזדמנות זו כבר נכנסת גם נימה דקה של אפשרות להרגיז את חנה, ועל זה היא נענשה, על התערובת שלא לשמה, שבתוך הלשמה של התפילה. כך לא אני יודעתי, צריך להסביר את הדברים. כי הדברים דקים עד מאוד, אתה מתכוון להוכיח אותו והכל, ויחד עם זה אתה רוצה גם קצת להרגיז אותו, למה לא להראות כמה אתה יותר צדיק, כמה הוא פחות צדיק, מתערב שלא לשמע. אדמור מקוצק אמר, מה זה וכל מעשיך יהיו לשם שמיים, מה זה וכל מעשיך, שגם על שם שמיים צריך להיות לשם שמיים. כי אדם משלה את עצמו, הוא עושה לשם שמיים, לשם שמיים מדבר לו שנור, לשם שמיים מתקוטט, הכל לשם שמיים. צריך לדעת שגם על שם שמיים צריך להיות לשם שמיים. הדברים הם דקים מן הדקים, אפשר להיכשל בקלות, כמו שבאכילה אפשר להיכשל במשהו חמץ בפסח, אז גם בדיבור אפשר להיכשל במשהו, בלצער את חברו. יותר טוב, באמת, גדולה ענווה שלא לשמע, יותר מתוכך לשמע לפעמים. פסח זה זמן התיקון של הפה, ואחר כך, אחרי היום הראשון של פסח, כבר מתחילים 7 שבועות של הכנה למתן תורה, כי תיקון המידות זה חשוב מאוד לקראת מתן תורה, אז 7 שבועות אנחנו מתקנים את עצמנו, ימי הפסח בעצמם צריכים גם להיות מוקדשים חציו להשם וחציו לכם, זה לא היתר, זה בין הזמנים, אבל זה לא סיבה לא ללמוד בכלל, והשבעה ימים האלה יש דין של חציו להשם וחציו לכם, בשאר ללמוד בין הזמנים אין דין כזה, אבל גם כן אין דין שאסור ללמוד בכלל. יש מקום להקל גם בשאר ימי בין הזמנים. צריך לנוח, צריך להתחזק, שיהיו לנו יותר כוחות, אבל גם צריך לתקן את עצמנו לקראת מתן תורה, וגם לפני פסח לעסוק בכיבוד אביהם, לקדש את השם בכל מקום שבאים, שידעו מה זה בן ישיבה, שבן ישיבה הוא לא איש הפקר, אלא איש עובד השם. ואהבת את השם אלוקיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך, ואז לאגור כוח ולבוא לקראת הזמן הבא עלינו לטובה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להקריב קורבן פסח במועדו בחצר בית השם, לאכול את הפסח על מצות ומרורים במהרה בימינו אמן.